רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, כ"ג ג' כסלו תשפ"ד, 6 בדצמבר 2023. מחר, להזכיר לכולנו, נדליק נר ראשון של חנוכה עם כל חיילי צה"ל. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ומי בשידור, שוקי הטכנאי. הערב נשוחח עם פרופסור אבי סגי ממכון שלום הרטמן ואוניברסיטת בר אילן על הליברליזם והשמאל הפוליטי החדש באירופה ואמריקה המחזק את השנאה כנגד מדינת ישראל, ועל ערביי ישראל החיים בדיסוננס הבלתי פתיר מול חזון הלאומי הפלסטיני, וגם האם ישראל פתרה או חיזקה את האנטישמיות, והאם המוסר פודיון שבועים גבוה יותר ממוסר הביטחון הישראלי. ומתי בעצם נולד הפלסטיני? ומאיכן נובעת טענתו של הלאום הפלסטיני למדינה עצמאית? והאם אנחנו במלחמת דת או טריטוריה? ולפני שנצא לדרך, נשמע את חווה אלברשטיין ואריק סיני בשירם שוב. שוב פעם נשמע את אריק סיני וחווה אלברשטיין.
הנה אתה בבית, תן לי רק דקה לנשום, באת לי כל כך כל כך פתאום, היה לי קשה, אני לא מתלוננת, כי אני יודעת ש גם לך היה ודאי לא קשה. אם רק
חזרתי פתאום, הנה אני בבית. תני לי רק דקה לנשום, באתי לך כל כך כל כך פתאום. היה לך קשה ואת לא מתלוננת, את הרי יודעת ש להתרגל אלייך שוב.
חזרת פתאום, הנה אתה בבית, תן לי להביט בך בין עיניך, צצו שני קמטים.
הדליק את התנור, תראי יהיה בסדר, בואי לא נדבר עכשיו, עוד יבוא הזמן חזרתי פתאום, הנה אני בבית, תני לי רק דקה לנשום, באתי לך כל כך כל כך פתאום. היה לך קשה ואת לא מתלונן, את הרי יודעת ש שגם לי היה ודאי לא כאן. אם נמרד ורק ימצא, נהיה פה גם אחר, לא נתנצל, זה לא נראה להתרגל אלייך שוב.
חזרת פתאום, הנה אתה בבית, תן לי להביט בך, בין עיניך צצו שני קמטים.
הדליק את התנור, תראי יהיה בסדר, בואי לא נדבר עכשיו.
ולאחר ששמענו את חווה אלברשטיין ואריק סיני בשירם שוב, נעלה לשידור ונשוחח עם פרופסור אבי סגי ממכון שלום הרטמן ואוניברסיטת בר אילן. ערב טוב לפרופסור אבי סגי, אתה איתנו?
אני איתכם, כן.
יפה. ולפני הכל נשאל לשלומך הלאומי.
שלומי כשלום האומה. אנחנו נמצאים במצב שמבחינה פסיכולוגית ראוי להגדיר אותו כטראומה לאומית. הטרם מושג כזה, אבל אם בוחנים את המציאות התרבותית, החברתית, שבתוכה אנחנו חיים, אנחנו חיים בעולם של טראומה, של משהו עמוק שניזוק בחוויית עולמנו כאן ועכשיו. זה מתחיל מ... חוויה עמוקה של היעדר ביתיות. ז'אן אמרי כתב מסה נפלאה לכמה מולדת זקוק האדם. וכשהוא מתאר את המולדת, הוא שם לב למשמעות הכפולה של המונח מולדת. בגרמנית, אחד המונחים שבה מתארים את המולדת...
היימת.
רגע, זה גם פאטרלנד וגם איימת.
איימת.
איימת בא מהמונח איים.
איים. בית.
המקום של האדם הוא מקום שבו האדם חווה ביתיות, נינוחות. הוא מבין את הכללים, הוא מבין את הסדרים. הוא חי בתחושת ביטחון. ביתיות לא תלויה בבית סגור, בחומה בצורה. אדם יכול לדור תחת כנפי השמיים ועדיין להרגיש... שזהו ביתו, כי הוא מבין את כלליו, כי הוא מבין את חוויותיו, כי עולמו מובטח, כי יש סדר. השביעי באוקטובר היה חוויה טראומטית, מפני שמכלול הסדרים החברתיים, התרבותיים, שהאמנו בהם, הן ביחס לביתנו, והן ביחס למין האנושי, התפוצצו לנו בפרצוף. חיית האדם... פרצה החוצה את מה שהיה תמון, את מה שלא רצינו להאמין, את מה שחשבנו שניצחנו, התברר שהיא קיימת פה, והתברר יתרה מזאת, שנעשה פה מעשה של בגידה, בגידה של המדינה באזרחיה. המדינה היא, יש לה סמכות, יונקת את סמכותה מתוקף אותה אמנה שמעניקה למדינה את הכוח להגן על חיי האזרחים, על רכושם, על כבודם, על כל מה שמאפשר לבני אדם להמשיך ולהתאבות. בשביעי לאוקטובר חווינו חוויה שלא חווינו כדוגמתה, ואני מדבר כאדם מבוגר שהשתתף במלחמת יום הכיפורים, אפילו ביום הכיפורים.
אז אני רוצה פה אני מבקש להשחיל פה שאלה נוספת, והיא, האם ההשוואה בין המיוחדות של השואה לברוטליות של שמחת תורה נכונה? אחד אחדד את זה למאזינים, את המיוחדות של השואה, קודם תשובתך, פרופסור אבי סגי. המיוחדות של השואה היא שבחמשת מחנות ההשמדה זו הייתה תעשיית מוות. האדם הגיע לרציף, תוך 2-3 דקות הוא התפשט, החולצות לפה, המכנסיים לפה, התכשיטים לפה אם היו לו, הוא עבר דרך איזשהו שביל מאוד צר שהיה נקרא הימל 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 ביי, והגיע לידי לכבשנים. עברו 28 דקות והבן אדם לא היה יותר בין החיים, ומיד באו הזונדר קומנדו והמיסו אותם על עגלות למשרפות. זו המיוחדות של השואה. ושאלתי אליך, פרופסור אבי סגי, האם אנחנו יכולים לכנות את הברוטליות של שמחת תורה לשוות את זה לשואה?
אני חושב שלא. ולא מפני שממדי הרוע מופחתים, אלא מפני שממדי הציפייה האנושית היו שונים. יהודים חיו בארצות הגולה עם היעדר ביטחון. חוויית היעדר הביטחון, תנסח את זה בצורה הבוטה והעמוקה יותר. חוויית הגלות לא רק הייתה חוויה של גלות במרחב הגיאוגרפי, אלא גם במרחב הפיזי. נכון שב-200 השנים מאז המאה ה-18 היו ניסיונות להכיל את היהודים פנימה, אבל כפי שכבר פינסקר בחיבורו החשוב מאוד הדגיש, העם היהודי חי כרוח רפאים. גם אם הוענקו זכויות ליהודים, הם הוענקו זכויות ליהודים כיחידים, לא כעם. הגל, שהיה פילוסוף אוהב אדם, באמת אוהב אדם, ונאבק על זכויותיהם של יהודים, ראה את העם היהודי כרוח רפאים שמחוץ להיסטוריה.
אני חושב, גם אם אני יכול להוסיף לזה, אני חושב שגם האנטישמיות המודרנית נולדה מזה.
אין ספק, אין ספק. אבל ההתקדמות העצומה של הוגים אומניסטים יותר הייתה ניסיון לחלץ את היהודי הפרטי מאותו רוח רפאים. זה כמובן ניסיון מופרך, כי האדם הוא תפנית נוף מולדתו, נוף זיכרונותיו. עקת הגלות גם בציבור היהודי שנשאר מחובר לעם היהודי הייתה ברורה, מפני שכשהעם היהודי מנסה לכונן את קיומו בתוך מרחב טקסטואלי, במינוחים של הנרי היינה, העם היהודי בונה לו את המולדת המטלטלת שלו בטקסט, היה ברור שכך חיים, לא חיים בני אדם ריאליים.
אני רוצה להזכיר לך שישנם אנטישמים שבכלל חושבים שהעם היהודי הוא משהו מהטקסט בלבד.
כן, כן. לכן אני אומר, הפרדיספוזיציה שלפני השואה לא יצרה ציפיות. היה אולי תקוות שווא שהעולם יתקן את עצמו, שיתייחסו מחדש אל היהודים, שלא יובילו אותם אל הכבשנים. לעומת זאת, כאן קם העם היהודי על רגליו. הפרויקט הציוני הוא פרויקט של שיבת רוח הרפאים אל ההיסטוריה. שיבה בבשר ובדם, ניטעו כרמים, נבנתה עיר, מדינה נבנתה, נבנה צבא. כולם נועדו לטעת באדם היחיד ובחברה את תחושת הביתיות. לכן הפגיעה היא כל כך טראומטית.
אבל אין מקום להשוואה לשואה שאנשים...
ברור, להפך, להפך. מבחינת הרוע, העובדה שהאדם הוא יצור עלול להיות מפלצתי, ידענו את זה. המקרא יודע את זה, המיתוסים כבר סיפרו לנו את זה. הניסיון הנועל לתאר את האדם כיצור טוב, כפי שרוסו רצה, נדחה בשעת נפש. כבר על ידי מנואל קאנט, אבי הנאורות, אחד מאבותיה של הנאורות, שאומר, הפלא הגדול, איך מעץ העקום הזה יצא דבר טוב.
הלו? יש לנו איזושהי תקלה עם שידורי היוטיוב, רק רגע, אנחנו אולי נשים איזשהו...
ארצו ומלדתו, את בית אביו, הוא לא מזכיר. הוא בא אל ארץ ישראל לבנות ולהיבנות בה. שמחנו, ואנחנו שמחים בבניין של המדינה, והנה כל זה התפוצץ לנו, כי המדינה לא העניקה לנו את הביטחון, כי היא אפשרה לחמוק. היא החמיקה את עצמה מאחריות לגורלם של בני אדם. זה מתחיל בהפקרה המוחלטת של תושבי העוטף, זה מסתיים ביוערה הפוליטית של שליטים שבעת מלחמה לא מבינים שהם היו צריכים לנהוג כמנהיגים אחראיים ולהתנצל בפני האומה הזאת, לבוא ולומר חטאנו אבינו פשענו.
טוב, זה אומרים בדרך כלל, רק זה אמר רק הכהן הגדול בעבודה בבית המקדש.
אני מצפה שכל אדם מוסרי, כולל מנהיג פוליטי, כולל אנשי הצבא, שבאופן יוצא מהכלל הם מודים בה.
הם עשו את זה, הם עשו את זה.
כן, אבל מדינת ישראל הפרה את האמנה. אנחנו הענקנו כוח למדינה באמנה כדי שתגן עלינו. לא רק שלא הגנה עלינו, היא הפקירה אותנו. אין לזה הגדרה אחרת. לכן אתה שואל אותי אם זה שואה? לא, זה לא שואה.
זה לא שואה.
כי בשואה לא, א', לא היה לנו ציפיות, כאן יש לנו ציפיות. בשואה לא היה לנו כוח להתגונן, והנה היא קמה כאן החברה האזרחית. אותם אלה שאתמול סורטטו על ידי מנהיגי המדינה הזאת, כבוגדים, כשמאלנים, כלא נאמנים, מקריבים את חייהם לא בשביל השלטון הזה, אלא בשביל...
בתיהם שלהם.
בדיוק. החברה האזרחית קמה על רגליה. בשואה לא הייתה חברה אזרחית. אלמלא החברה האזרחית, איפה היינו? אלמלא היו מתייצבים אותם אלה שרק אתמול קיללו אותם פוליטיקאים שילכו לעזאזל, אני מתכוון לטייסים, נסתדר בלי הטייסים, איפה היינו? מדינת ישראל, חוויית הבגידה, הנבגדות הזאת, היא חוויה קורעת לב.
אני מרגיש, פרופסור אבי סגי, שזה מאוד כואב לך, אבל תרשה לי רגע לנוע קדימה, כי את זה אנחנו מבינים. תחלק איתנו את הבנתך, כאיש מאמין, פילוסוף מהשורה הראשונה, כאדם המחבר בין הרוח לגשמיות, היכן קיומו של האל בחגים החשובים ביותר לעם היהודי, ותרשה לי למנות אותם. ביום כיפור 73, מלחמת יום כיפור. בראש השנה 2000, היום הראשון לאינתיפאדה השנייה. בשמחת תורה, אנחנו זוכים, כי זה היה רק לפני זמן די קצר. היכן קיומו של האל?
בואו ננסח לך את התשובה, אבל לפני זה תרשה לי לחלוק על אפיוני. אתה לא יודע עליי כלום. נכון שאתה מכיר אותי, אנחנו מכירים בין גילוי נאות, ואתה יודע שיש כיפה על ראשי ושאני יהודי שומר מצוות, אבל אני קודם כל אדם ואדם חושב. ואני קובע את מה שראוי לי לחשוב, אני לא מדבר בתור מאמין, אני לא בתור ולא עמי בתור הבא. אתה שואל אותי, אני אומר לך דברים ללא כחל וסרק.
תרשה לי רגע לומר משהו, אם לא הייתי יודע שאתה איש מאמין, לא הייתי מפנה את השאלה הזאת אליך.
לא, אתה ראוי שתפנה את השאלה הזאת אליי, גם אם תניח שאינני איש מאמין.
את לא כל שכן כאיש מאמין?
לא, זה לא באמת עושה עבודה. השאלה המרכזית היא, מה עושה אמונה לנוכח רוע?
נכון.
זאת השאלה היסודית שלך.
נכון, נכון.
ישנן שתי גישות. הגישה הקלאסית שהניחה שאלוהים הוא אל טוב, התשובה היסודית שלה הייתה מורכבת משלושה רכיבים, לפעמים ביחד, לפעמים לחוד. האחת, המשותף לכולם, הוא בלשון רבותינו, כל מה דוד רחמנה לתו אביד. כל מה שהאל עושה הוא אל טוב. אבל יש רוע בעולם. אי אפשר להכחיש שרצח, אונס, הוא רוע. מה עושים עם זה? ניתנו שלוש תשובות. האחת, הסבר סיבתי. זה עונש. אני, כשביום העשירי למלחמה בעירי פתח תקווה, לקחתי טרמפ, כנראה אדם שהוא ראש ישיבה, ואומר לי, תשמע, אתה יודע שכל האירוע הזה הוא בגלל המחלוקת. ואני אומר לו, תשים לב, אתה נותן לי הסבר סיבתי. פירושו של דבר שאלוהים מעניש אותנו על המחלוקת בינינו. מקרא אני יודע וגם הלכה אני יודע. אבות לא יישאו בחטאי בניהם ובניהם לא יישאו בחטאי אבותם. אם אלוהים צריך להעניש, שיעניש את מי שזרע את המחלוקת. האם תושבי כפר עזה עשו את זה? תושבי ניר עוז עשו את זה? אולי אנשים ממאה שערים עשו את זה? אולי החרדים עשו את זה? כשאדם נותן הסבר סיבתי, הוא הופך רע לטוב. אותו דבר במודל השני, אם אדם נותן הסבר תכליתי, למשל, אחד ההסברים התכליתיים שהוצאו לשואה, שאלמלא השואה לא הייתה קמה מדינת ישראל.
הסתרת פנים והסימילציה, הרב קץ...
כל מיני, עזוב, בן, התשובה הזאת קיימת, תאמין לי, אני מכיר את הספרות
הדמויה. אתה בטח מכיר אותה.
והתשובה השלישית, אנחנו לא יודעים, אבל בטוח שזה טוב. ואני רוצה להעיר על זה כמה הערות. מי שנותן הסבר לרוע, עושה חטא מוסרי עצום. כי הוא הופך את הרע לטוב. אני רואה לנגד עיניי רוע. רצח הוא נורא. אונס הוא נורא. שריפת בני אדם היא נורא. אל תספר לי שזה טוב.
אז איכן לאל.
מה זה?
איכן לאל.
חכה, תכף נדבר על האל. קודם כל, הנקודה הראשונה היא, אל תספר לי שזה טוב. אם אתה מספר לי שזה טוב, זה חטא מוסרי. אנחנו מאבדים את ההבחנה בין טוב לרע. אם כל מה דוד רחמנה לתו אביד, אז אושוויץ היא טובה. אז אירועי השביעי באוקטובר הם טובים. לא, זה לא טוב, זה רוע. אין לזה הסבר, לא יכול להיות לזה הסבר, כי רע הוא דבר שלא צריך להצדיק ולהסביר אותו. ברע צריך להיאבק. כעת עומדת הבעיה של האדם המאמין. מה יעשה המאמין? בפני האדם המאמין פתוחות שתי אפשרויות. האפשרות אחת היא להסיק את המסקנה שאם אתה מניח שאלוהים הוא טוב ויש רוע, אז אין אלוהים. זה לוגיקה שמוכרת מהספרות על ידי למשל הוגה כמו ריצ'רד ברנסטיין, שאומר, לא יכול להיות שאחרי אושוויץ אלוהים קיים, לא מפני שבאושוויץ הוא מת. גילינו שזה לא נכון, כי אל טוב לא מאפשר רוע. כמובן יש לזה כל מיני הסברים שעולם עם חירות, עדיף על פני החירות. מי שמוכן לחיות בהונאות הללו, שיבוסם לו. זה אופציה אחת. האופציה השנייה היא האופציה שבו המאמין מסכן ומאמר את כל חייו על המאבק ברוע. הוא איננו יודע לומר מילה על האל. כשאתה אומר בצידוק השם, אל אמונה, צדיק ואין עוול.
צדיק וישר לו.
כן, אתה יודע שאני ישבתי שבעה לימי, וזה היה באמצע המלחמה, ואני אמרתי, אני יכול להגיד את זה, כי מי נפטרה בסביבה טובה וללא סבל בגיל קרוב למאה. מה תגיד האם, האב, האח, האחות? איך אפשר לומר את זה מבלי לעונות? המקרא אומר, שונא שקרים אדוני.
דהיינו, לדעתך, הם לא צריכים לומר צידוק הדין.
אני חושב שאם אומרים צידוק הדין, אין לך בוז גדול יותר עמוק מזה, ואני נתלה כאן באילן גדול, באלי ויזל. לאלי ויזל ישנו סיפור שנקרא יום כיפור ללא כפרה. הוא מספר את לבטיו של אדמור במחנה השמדה. ערב יום הכיפורים,
הוא היה אפרופו באושוויץ, כדי שנבין, המאזינים יבינו באיזה מחנה השמדה היה.
כן, כן, כן. עכשיו, כולם, מי שמכיר את סידור התפילה של יום הכיפורים, כולו מלא בהודעה, בוידוי על חטאים. הוא שואל האדמו"ר את עצמו, איך אני יכול להגיד אשמנו, בגדנו, גזלנו כאן באושוויץ? חטאנו? מי שחטא ומי שאשם זה האלוהים. והוא מתחבט כל הזמן עד ערב יום כיפור, ואני זוכר שקראתי את הסיפור הזה בנעוריי, זה השאיר עליי רושם גדול.
זה סיפור מזעזע, תמשיך אותו.
כן, חכה, תקרא, תשמע את הסוף.
משהו.
בסוף הוא מגיע למסקנה שהוא יגיד את יום, הוא יחגוג את יום הכיפור ויגיד את הוידוי, כי אין בוז גדול יותר מזה לומר לאלוהים באושוויץ, חטאנו, אבינו, פשענו. אין ספק שהרוע הוא אתגר למאמין. אלא אם כן הוא מוכן לחיות בעולם של שקרים. אני אומר את זה בצורה בוטה והחדה ביותר. אני חושב שההוגה היחידי שהתמודד עם השאלה הדתי, שהתמודד עם השאלה הזאת, היה הרב יוסף דוב סולובייצ'יק במסה, שהיה לי הזכות לגלות אותה ולחשוף אותה, הרצאה שהוא נשא בפני אגודה פסיכיאטרית על הלכה ובריאות הנפש. והוא אמר, ישנם שני סוגי הלכות. אחת הלכה היא דייט. הלכה זה כאן השקפת עולם שלמה, שמדברת על הטוב, על הראוי והרצוי. להלכה הזאת הוא קרא הלכה אטופית. ביוונית טופוס זה מקום. אטופית זה אידיאלית. ויש הלכה שהיא ריאלית, שלנוכח הרוע היא לא נותנת הסברים. היא שואלת את השאלה, מה עליי לעשות כאן עכשיו לנוכח הרוע? אני לא יודע אם הרב סולובייצ'יק קרא את החיבור הדבר של אלבר קאמי.
אני יודע בדיוק למה אתה מתכוון.
הדבר, החיבור הדבר, הוא חיבור על מגפה בעיר אורן, והכומר הישועי פנלו קורא לאנשים לעשות תשובה, כי אלוהים מעניש אותם, כי הם לא באו להתפלל בקתדרלה. לעומת זאת, הרופא, גיבור הסיפור ריה, אגב, אנחנו יודעים שזו דמות היסטורית, אנחנו יודעים איפה הוא חי ומי הוא חי וכמה הוא הציל יהודים. זאת אומרת, זה לא סתם בדיה, הדמות הזאת. הולך ונאבק ללא גבול בחולי. וכששואל אותו אחד השותפים שם, אתה עמל לגאולת האדם? תשובתי, לא. שאת גאולת האדם, תניחו את זה לאחרים. כאן יש אדם חולה בו צריך להיאבק. זאת אומרת, השאלה היא למה המאמין מכוון את עצמו. האם המאמין מכוון את עצמו לחיות בעולם הריאלי, להיאבק ברוע, כי אלוהים לא ייאבק במקומו על הרע. כי איננו יודעים לומר כלום על אלוהים, גם המאמין לא יודע עליו כלום, הוא מדמיין את האלוהים, כפי שאנחנו יודעים מההיסטוריה, פוירבך כותב, אם בני אדם היו חמורים, היו מדמיינים את אלוהים כחמור. איש לא ראה את אלוהים, איש לא פגש את אלוהים, איש לא שמע את האלוהים, ואם מישהו אומר שהוא שמע את אלוהים, ראוי להשפז אותו.
אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שכולנו נולדנו בצלם האל ובדמותו של האל. ושאלתי אליך עכשיו, עוד פעם, כאיש מאמין, איך זה הולך יחד?
קודם כל, השאלה למה מתכוון המונח צלם אלוהים.
תבונה,
במקרא,
תבונה.
לא נכון, לא נכון. צלם זה פיזיס, זה הגוף. האדם שנתלה,
אז עוד יותר נורא.
אמורים להוריד אותו מן העץ, כי קללת אלוהים תלוי. כשגוף האדם מבוזה על עץ התלייה, אלוהים מבוזה. האדם דיפה בגופו, בדמותו הפיזית של האלוהים. הרעיון שצלם...
אז ממה נפשך, אם הצלם הוא הדמות, זה הגוף, כי מה קרה פה?
מה שקרה פה, אינני יודע להסביר למה הצלם החמיץ. אבל אני יודע דבר אחד עמוק, שכבר המסורת המקראית הדגישה, שהמיתוסים הדגישו. האדם הוא אלוהי במובן כזה או אחר, אבל האדם הוא באותה מידה גם יצור דמוני. לפתח חטאת קובץ, אומר המקרא לקין, אליך תשוקתו ואתה תמשול.
שבו.
זאת אומרת, אני אינני נאחז בטקסטים קלאסיים כדיווח על עובדות. אני נאחז בטקסטים הקלאסיים כביטוי של תודעת האדם. תודעת האדם המקראי היא אחריות מוחלטת של האדם לגורלו. בלשון המקרא, ראה אנוכי נותן לך את החיים ואת המוות,
ובחרת בחיים.
בחיים. על מי זה מוטל? על האדם.
על האדם. אבל, אבל.
רגע, אבל תרשה לי בן רק להשלים
אותי. בבקשה, בבקשה.
הזיהוי של צלם אלוהים עם רציונליות הוא פרויקט של ימי הביניים. כאשר המונותאיזם היהודי לא יכול היה להכיל שלאל יש דמות גופנית. מה שבמקרא זה בולט. מה שבספרות חז"ל זה בולט. אם במקרא נאמר וראית את אחוריי
ופניי לא יראו.
זאת אומרת אלוהי המקרא, אלוהים עם מידות. לאלוהי המקרא יש זקן. אלוהי המקרא הוא נוכחות. תעזוב את השאלה האם זה אלוהים עצמו או מה שחוו בני אדם. כי זאת שאלה שתיאולוגים העסיקו את עצמם. פרנץ רוזנצווייג בצדק מהיר, אנחנו לא יודעים על אלוהים כלום, אנחנו יודעים רק איך בני אדם חוו אותו. כך הם חוו אותו. הרמב״ם, הוגים אחרים, לא יכלו להשלים עם חוויה כזאת. ולכן אמירו את המושג צלם אלוהים בתבונה. עכשיו, האם באמת העובדה שאמירו את רעיון צלם האלוהים בתבונה משמעה שהאדם בהכרח יעשה את הטוב? כבר המקרא אומר שלא.
יצר לב האדם רע מנעוריו.
בדיוק. זאת אומרת, הרוע נתון לאדם. השאלה המכרעת היא האם המאמין יכיר ברוע או ייתן לו הסברים. אם הוא יכיר ברוע, הוא יתחייב לפעולה.
אני אבל חייב לשאול אותך משהו. זה מציק לי, אני שומע אותך ברוב קשב. האם צלם האל באדם לא מכניע אותו, את האדם, כך שאין לו בעצם בחירה מלאה?
הוא בעצם... התשובה היא לא. תפרש את צלם האלוהים כפי שתפרש. במסורת המקראית שלנו, במסורת הפילוסופית, במסורת ההגותית, בהשפעות רבות, האדם הוא יש הבורא ואת היוצר את עצמו. ומותר האדם מן הבהמה...
אין כי הכל הבל.
לא, אז חלק ממפרשים מאוחרים, היתרון של האדם על פני הבהמה הוא העין, העדר. כי האדם יוצר את עצמו. אגב, פיקו דלה מרנדולה, במסה על כבוד האדם, ניסח את זה את הדבר בצורה הכי בהירה. האדם נבדל משאר היצורים בעולם, בכך שגורלו מעוצב על ידי עצמו. הוא יכול להיות העליון בין כל הנבראים והפחות שבהם.
אז יש לי שאלה אליך. לבהמה יש גם צלם אל?
לא.
אז זה מותר האדם מן הבהמה.
בדיוק, העין הוא המותר של הבהמה.
בדיוק. זאת אומרת, לאדם יש צלם אל, ולכל באי עולם יש צלם אל.
מה זה צלם אל בן? היכולת ליצור ולעצב את עצמך. האדם הוא יוצר. לא עובר זמן מאז שפיקו דלה מרנדולה כותב את הדברים, והמהר"ל מפראג חוזר עליהם. המהר"ל מפראג שהיה בחוג הרנסנסי, בפראג, ששם ישבו גם קופרניקוס וטיכו, ואינטלקטואלים אדירים, והמלך קארל עצמו, שהיה גם אינטלקטואל וגם מוזיקאי מכונן, פחות או יותר כמו ראש ממשלתנו, היה אומר את אותם דברים. האדם הוא מין השורש אדמה, הוא טועה, אבל אדם ואדמה, יש ביניהם שני דברים. היכולת להתפתח.
רק רגע, אבי, אני חושב שמבחינת הזום כדאי שניצא להפסקה ותחבר את עצמך מחדש על מנת שיהיה לנו עוד מעט, עוד פרק זמן יפה לשיחה, כי היא מאוד מרתקת. אז בוא נצא okay. רגע, נצא רגע לשיר ותתחבר מחדש, ואז יש לנו עוד פעם עוד כ-30 דקות.
בסדר גמור.
תודה, תודה. שובי שובי לפרדס.
שובי שובי לפרדס, אני עוד מחכה עם הפריחה המשגעת והצלע מפקה. את זוכרת איך נפגשנו כאן לפני שנה על יד השיבר המטפטף?
פרופסור אבי סגי, אתה איתנו? פרופסור אבי סגי, אתה איתנו?
כן, כן.
יפה. אני אומר לך, היא אמנם יכולה לשוב לפרדס, אבל אני כולי בשיחה בינינו. והייתי רוצה קצת ברשותך להעביר את השיחה הפילוסופית על האל, ולחזור קצת למציאות של ימינו ברשותך. ושאלתי אליך היא, מתי בפעם הראשונה בהיסטוריה פוגש העולם את, את הלאום הפלסטיני? ומה מקור הסמכות לטענתו למדינת לאום? אני אחדד לרגע את השאלה למען המאזינים. בכל אחת מהחלטות האום, או בוועדת, או החלטת ועדת פיל, יושבים שני צדדים, הצד היהודי והצד הערבי. בשום מקום לא מוזכר הפלסטיני. מה קרה פה?
התשובה היא מאוד מאוד בהירה. העם הפלסטיני הוא עם צעיר חדש. במאה ה-19 אנחנו מוצאים באזור ארץ ישראל שבטים, אנשים פרטיים נודדים שבאו ממקומות השונים, מחורן, מסודן, מאודו, מסוריה, מכל מיני מקומות. לא הייתה להם תודעת עם, לא היה להם מיתוס מכונן עצמאי. הם היו קבוצות של נוודים, לכן גם התאפשר למכור אדמות, לנייד אנשים, מפני שאלה הם אנשים, אפשר לומר, כמעט נידחי העולם.
והם לא היו חלק מהאומה הערבית?
המושג אומה ערבית הוא מושג בעייתי, כי אומה ערבית זה מונח דתי. אומה זה מונח דתי. אומת האסלאם זה קהילת המאמינים האסלאמיים. במאה ה-19 כבר יש עמים נפרדים ערבים, תודעה לאומית מאוד ברורה בלבנון, במצרים, אפילו בלבנון שהיא מדינה צעירה כבר בראשית המאה ה-20, יש תודעה לאומית כלשהי, בוודאי בסוריה שהיא גם מדינה מלאכותית.
אבל לבנון הרי נוסדה מהסדר סייס פיקו.
נוצרות תודעות לאומיות חדשות, חלקם של עמים מאוד ותיקים, כמו עיראק או כמו מצרים, וחלקם עמים מאוד חדשים. למיטב התיעוד ההיסטורי, העם, הלאום הפלסטיני נוצר כנראה בסוף המאה ה-19 כפרויקט של בני אדם יחידים, שעיקר המיתוס והאתוס שלו הוא שלילת הקיום היהודי.
ולמה הוא לא מוזכר באף אחד מהחלטות האום? האום, ועידת פיל.
כן, כן, מהסיבה מאוד פשוטה. הוא עוד לא מזוהה כעם. זה תהליך התגבשותו כעם. עכשיו, אין לנו סמכות לקבוע לבני אדם, אתם לא עם כי אתם עם צעיר. אם בתודעת עצמם הם עם, ומונים על קריטריונים ספציפיים, שבאמצעותם אנחנו רגילים לאפיין עמים, אין לי בעיה עם זה. יש בכלל שאלות קשות, מהי התיאוריה של לאומיות? האם לאומיות היא פרויקט כלכלי, חברתי, מלאכותי? חלק גדול מהעמים נוצרו במחצית השנייה של המאה ה-19, כשהם עוברים באירופה משבטים, מקהילות, מטריטוריות, מנסיכויות לעם כמו העם האיטלקי, תחשוב עליו.
מהם הקריטריונים כדי להקים מקבוצת יחידים ללאום?
השאלה היא לא חשובה, כי את הקריטריונים אנחנו נשמע מהאנשים ולא מתיאורטיקנים של לאום. ולכן, אם אתה תביא כאן לשולחן את אנטוני סמית ואת כדורי והוגים רבים אחרים, כל אחד מהם ייתן לך קריטריון שונה לקיומו של עם. אחד העמים שכמעט אין עליהם ויכוח שהוא עם, זה העם היהודי, כי הוא עם גנאולוגי. הוא עם שתודעתו ההיסטורית היא ארוכת ימים. העם הפלסטיני הוא עם צעיר.
ויש לו סמכות, יש לו זכות למדינת לאום? עם צעיר?
זאת שאלה מרתקת, יפה מאוד. אתה שואל את שאלת מיליון הדולר. הרי הזכות להגדרה עצמית מדינתית היא עצמה יחסית זכות חדשה מהעשור הראשון, סוף העשור הראשון של המאה ה-20. ואחת השאלות הכבדות הוא מי חונה בה. אתה מכיר בוודאי כמוני עמים רבים שהם עמים ותיקים, היזדים, הקורדים, הארמנים, שנרצחו ונטבחו על ידי אותה אומה שהיום הטורקית.
הטורקית, שהיום, כן, כן.
כן, כן, שהיום מסבירה לנו את מעמדנו, שהם לא זכו להגדרה עצמית מדינתית. הקריטריון להגדרה עצמית מדינתית הוא בסופו של דבר קריטריון מלאכותי. הוא קריטריון שנקבע על ידי הסכמה של עמים אחרים על עם ספציפי. עכשיו, נפל גורלו, שפר גורלו של העם היהודי, ואני אומר את זה, שבאופן אדיר, הצהרת בלפור הכירה בזכותו להגדרה עצמית מדינתית בארץ ישראל.
נכון, וזה היה ב-1917, אבל זה חזר על עצמו, זה חזר על עצמו.
כן, כן. זאת אומרת, אנחנו חייבים תודה עמוקה לבלפור, ואני אומר את זה בלא בציניות,
לא, 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 לא.
כי תתאר לעצמך שהייתה מתקבלת אותה תפיסה שלפיה אין עם יהודי, יש רק דת יהודית. אין יהודים בני דת משה. זאת אומרת, אותו פרויקט פוליטי שהובילו אומות, מדינות באירופה, ששללו מהעם היהודי את זכות ההגדרה העצמית המדינתית שלו.
וכך בדיוק כתוב בקוראן, שרק לבני ישראל יש את הזכות לשבת על טריטוריית ארץ ישראל, ומכיוון שבני ישראל נעלמו מהעולם בגלויות של 2000 השנה האחרונות, הרי היהודים והציונים לא קשורים בכלל לארץ, ליהודים של כל המקרא.
כל הדיבורים האלה, אני אגיד לך, הם חשובים כקליפת השום. מפני שברור דבר אחד, אנחנו לא יכולים להתערב בתודעות של קהילות תרבותיות אחרות. אנחנו צריכים להבין, אנחנו היינו כל אדם עלי אדמות, שאין לנו סמכות לכונן את תודעת האחרים. והנה באופן די ברור, יש תודעה היום, אני מדבר היום, בעת הזאת, ברגע הזאת, יש תודעה מאוד עמוקה של העם היהודי כעם, למרות ניסיונות גוברים והולכים.
גם היום, גם היום.
כן, החל מ...
האנטישמיות הפוליטית החדשה.
ודאי. החל ממסמכי החזון של בלד, שלפי העם היהודי איננו עם אלא דת בלבד, כמו הקתוליות, כמו הפרוטסטנטיות. זאת אומרת, הם לא מכירים בקיומה של דת ישראל כדת שבסיסה הוא לאומי, אבל העמדות האלה לא מספיק לכאורה תפסו, ולדעתי האישית, אם אנחנו מבקשים הכרה בקיומנו כעם על בסיס סטנדרטים בינלאומיים, לא שהם קדושים, הם לא ניתנו בסיני, אנחנו לא יכולים לשלול את זה מאחרים. הבעיה שלנו עם העם הפלסטיני היא אחרת לגמרי, ואני רוצה להעמיד אותה על השולחן. תודעה שמכוננת על ידי שלילת האחר היא תודעה הרסנית. היא פוגעת לא רק באחר, אלא בבני אדם שחווים אותה. היא מרוקנת אותה מעולמם. אני הייתי שמח שהתודעה הפלסטינית תתמלא מהיצירות של היוצרים הפלסטינאים הנפלאים, ראש וראשון להם מחמוד דרוויש, שעולמו קשור למקום הזה, לזיכרון של השטח הזה, לתודעה מומצאת של ילידות. אבל מה נעשה שהעם הפלסטיני כפי שהוא מתנהל היום, אין בגדה המערבית, מה שמכונה יהודה ושומרון, ואין בעזה, מכונן את תודעתו על ידי שלילת הקיום היהודי.
אז אם אני הבנתי אותך נכון, פרופסור אבי סגי, שלדעתך יש להם מקור סמכות לדרישה למדינת לאום?
לא צריך מקור סמכות. הם דורשים את זה.
אז הם דורשים?
הם דורשים זכות
להגדרה.
לפי הקריטריונים הבינלאומיים, התשובה היא חיובית. כי הקריטריון הבינלאומי הוא קריטריון של הכרה באומה, אומה במובן של עם, nation. והקריטריון אומר, אני לא יכול להמציא עמים, אני רואה מה עמים דורשים.
אבל ההחלטה של 47 לא רואה אותה בכלל כפרטנר.
זה בכלל לא חשוב. אנחנו לא חיים מפיו של האום. אנחנו חיים כבני אדם, כיצורים תרבותיים, חברתיים, שחושבים את קיומנו עם האחרים.
אבל קיבלנו לגיטימציה מהאום להקים את המדינה.
לא, אבל אתה ואני יהודים, לא מפני שקיבלנו לגיטימציה מהאום. אנחנו, הזכות להגדרה עצמית מדינתית, היא ביטוי להכרה של האום בדרישה שלנו.
נכון.
בהתייצבות שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא עם מפני שהאום יכיר בנו בעם.
לא, היינו קודם.
אנחנו עם, בדיוק, אנחנו עם שזכה להכרה עצמית מדינתית. באותה הכרעה גם הוחלט על שתי מדינות. מה האפיון של מי שאמורים היו להיות שותפינו לכברת הערך הזאת? זה לא מעניין אותי. הם יגדירו את זה. הבעיה שלנו...
מי זה הם? מי זה הם?
הפלסטינאים. הפלסטינאים, עכשיו, אם תודעת
הם
עצמה...
הם לא פקטור, אבל בהחלטות, הם לא מוזכרות.
הם לא פקטור בהחלטות, כי אתה ואני החלטנו את זה.
לא, כי כתוב שם בהחלטות ערבים מול יהודים.
זה בכלל לא מעניין. זה הייתה אמורה להיות כאן מדינה שהיא לא ירדן ולא מצרים, ויושבים באנשים עם זכות להגדרה עצמית מדינתית.
אז מה היה קורה, תרשה לי, מה היה קורה... אם היינו חוזרים לנון חוזה ב-1986, שהמלך הסכים לקבל את הגדה המערבית חזרה, על יושביה, איפה היו הפלסטינאים אז יושבים?
אז אני רוצה לומר
לך משהו. תחת ירדן.
אני רוצה לומר לך משהו, שהוא מאוד קריטי לאופן שבו אני חושב, ושלדעתי ראוי לחשוב עליו. אני לא מתעסק במה שקרוי בשפה הטכנית הפילוסופי counterfactual. מה היה קורה אילו? זה כמו שהסבתא שלי, ובוודאי גם הסבתא שלך, הייתה אומרת, מה היה קורה אילו היו לנו כנפיים? אינני יודע לענות על זה. אני מצטער. כשאני לא יכול לבחון את מקרה המבחן באופן ממשי, אני לא יכול לענות לך על שאלות היפותטיות שאין לי דרך בכלל להתמודד איתן. עובדה פשוטה וברורה היא. ירדן, שגם היא עם חדש מומצא.
בא מהחיג'אז. מה, מאיפה הם כן. באו בחייך?
עם חדש מומצא. ושניהלה את הגדה המערבית עד 67, מ-67 נותקה ממנה. האם הניתוק הזה גרם לפלסטינאים להשתוקק, לחזור לירדן או לכונן תודעה עצמית גוברת והולכת? ההיסטוריה לימדה אותנו. לא היה שם רצון להשתוקק לחזור לירדן. לכן אני אומר לך, אנחנו יכולים לספר לעצמנו מהבוקר עד הלילה סיפורים על העם הפלסטיני. אני יכול לספר לך, למשל, בן, שלך יש קרניים ואתה תספר לי שיש לי זנב. זה ביידיש, אתה דובר הרי יידיש כמוני.
ברור, ברור, ברור.
זה טויג פור קפורס.
פור קפורס, זה, נו, זה שווה לכפרות.
בדיוק, זה טוב לכפרות. אין לזה שום מובן. עובדה ריאליטי, וצריך להתמודד עם המציאות, שיש פה עם פלסטיני, לא מפני שאני רוצה בו, לא מפני שאני ממציא אותו, אלא מפני שהוא ממציא את עצמו. השאלה הטרגית הקיימת כאן, היא שיש פה שני עמים על אותה כברת ארץ, שהיחסים שביניהם עלו על סרטון. הם עלו על סרטון מצד הפלסטינאים, מפני שבאופן עקרוני הם לא קיבלו את קיומו של העם היהודי, כי תודעת עצמה מכוננת על ידי השלילה של העם היהודי, וחלק בעבר לפחות מהמיעוט הפלסטיני בישראל רצה להמציא את המונח של מדינת כל אזרחיה. אבל יש לנו תרומה גם לעניין. יש לנו תרומה שהיא הכניסה העודפת שלנו אל מרחבי המחיה שלהם. מ-67, אני מזכיר לך שהחלטת הממשלה הראשונה אחרי 67, לפחות לא החלטה, העמדה של מה שמכונה אז הייתה ציונות דתית, שהיא כבר לא קיימת היום, שתמורת חוזה שלום חוזרים לגבולות 67.
פרופסור אבי סגי, נראה לי שאנחנו נצטרך את הדבר הזה לפתח בשיחתנו הבאה, כי השרון מורה לי שנשארו סך הכל 3 או 4 דקות. וברשותך, הייתי רוצה לשאול אותך, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום, שהיא רק חלק מהשיחה לפעם הבאה?
התשובה היא שלא לקבל שום אמת כמובנת מאליה, ולא להניח הנחות מיותרות, אלא להתחיל לחשוב מנקודת האפס, ולהתחיל לחשוב מה ראוי לנו לחשוב, איך ראוי לנו להיות, ולא מהי המציאות, ולפנטז כל מיני סיפורים על המציאות.
אז יש לי עוד הרבה מאוד שאלות לפגישתנו הבאה, ועד אז, תודה רבה על שיחתנו בנושא הנושאים שאנחנו אלינו. כולנו מקווים שהשלום יחזור לישראל וייתן שמחת עולם לכל יושביה. חנוכה שמח ותודה רבה.
לך
תודה ולכולם. רבה, תודה רבה. ביי. ולסיום, מאזינות ומאזינים, כוחנו כעם וכישראלים באחדותנו, ובכוחו המוסרי והצבאי של הצהל וחייליו בשירות סדיר, קבע ומילואים. דברו איתי בפייסבוק, BNSHEFET, לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהזנה פשוט וקל. לאור שדרוגי אולפני רדיו סול, התוכנית יוצאת לחופשה של שבוע. נשתמע בעוד 10 ימים, יום שני, 18 לדצמבר, ובל נשוחח על הקרע ההולך ומתרחב בין יהודי ישראל ליהודי אמריקה והעולם. ולפני שניפרד לערב, נשמע את שמולי קראוס, רואים רוחק רואים קרוב. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך והמגיש בן שפט. שלום שלום, ויהיה שלום, וחנוכה שמח לכל בית ישראל.
שתול על מים שורש מבקש בן אדם כסנה מול השמיים בו בוערת אש אז דרכי עבדה חיי היו חידה צמא כמו הלך במיטה אין מילת אמת שכוח בא לתת לשאת פנים אל המחר בן אדם כעת שתול על מים שורש מבקש בן אדם כסנה מול השמיים צעתי כסופה שבתי אל ביתי למצוא שאת איתי עדו הדרך אל סופה
בן אדם כעת שתול על מים
בן אדם כעת שתול
שורש מים